אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, ואנחנו בעוד כיסון מהיר ואקטואלי, והפעם על חוק הגיוס. שלום ליאל קייזר.
שלום, שאול.
ראש התחום הכלכלי והפרשנית הכלכלית של כאן 11. הסיפור הזה שחוק הגיוס מלווה אותנו עשרות שנים, היו לו כל מיני גלגולים לדבר הזה בממשלת נתניהו לפיד, ואחרי זה בממשלת נתניהו כחלון, והאמת שעוד הרבה לפני זה עם חוק טל וכו'. ההיסטוריה פחות
חשובה. בן גוריון מתהפך בקבר.
כן, בדיוק. זה עד כדי כך ארוך. ועכשיו הגענו לאיזשהו מצב שהממשלה עומדת עם הגב לקיר, כי החוק בעצם פקע, ואלמלא הממשלה תעשה משהו, צהל יצטרך להתחיל לגייס חרדים לשורותיו, והממשלה תצטרך להפסיק לתקצב את הישיבות, אם צהל לא יגייס את החרדים האלה, כי לא יגיע להם תקצוב מהמדינה.
וכל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו, הם נשמעים לכל מי שחי בישראל הזה 10 שניות, כמו בדיחה ממש ממש גרועה, הרי אף אחד לא יפסיק לתקצב ישיבות כליל, ואף אחד לא ישלח לוכדי עריקים למוקדי האוכלוסייה החרדית, לפיכך מצאנו את עצמנו כאן.
נכון. הממשלה תצטרך לקבל איזושהי החלטה, כלשהי, כי ביום רביעי תצטרך להראות לבגץ שהיא עושה משהו בכיוון, ואנחנו לא יודעים בסופו של דבר מה הממשלה תחליט בסופו של דבר, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שמשהו התהפך, נכון? לפני המלחמה, הממשלה הייתה בדרך להוריד את גיל הפטור מגיוס לצהל, ועכשיו היא מתכוונת להעלות אותו, נכון?
כן, והסיפור הזה, ואגב, גם כאן וגם כאן, לא ברור מה משמח או לא משמח במרכאות את החרדים, אבל עד 7 באוקטובר השאלה הייתה שאלה כלכלית תאורה. גם במקרה הזה כסף מסובב את העולם, האקסיומה, נקודת המוצא, שאני לא בטוחה שהשתנתה הרבה היום, היא רק הפכה מכעיסה יותר אחרי 7 באוקטובר, היא, האוכלוסייה החרדית, לא תתגייס בהמוניה, ואז נשאלת השאלה, מה הרע במיעוטו? ולפני 7 באוקטובר, באו ואמרו, אתה יודע, הטוענים הכי גדולים לעניין הזה היו אנשי משרד האוצר, וגם במערכת הביטחון הסכימו להתפשר בצורה משמעותית, ובאו ואמרו, בואו נוריד את גיל הפטור, אם היה אפשר, היינו מורידים אותו גם לגיל 18, כי ההנחה היא, אתם לא הולכים לשרת בצבא, לפחות תלכו לעבוד. הרי גיל הפטור מהווה מעין מחסום. עד שלא קיבלת את הפטור הזה, לכאורה אתה חשוף ללוכדי עריקים שיבואו ויגייסו אותך, בטח ובטח שאתה לא יכול לצאת לשוק העבודה ולעבוד בעבודה מכניסה. אז הגורמים הכלכליים באו ואמרו, האתגר הכלכלי הגדול ביותר של מדינת ישראל, וזה היה נכון לפני 7 באוקטובר, וזה נכון גם היום, הם הגברים החרדיים, ואם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, אז שתי האוכלוסיות שלא ממש משתתפות בשוק העבודה, או שההשתתפות שלהן בשיעור מאוד מאוד נמוך, גברים חרדים ונשים ערביות. והאתגר של הגברים החרדים הוא אתגר הלימוד בישיבות. לפני המלחמה באו ואמרו, נוריד את גיל הפטור למינימום האפשרי, לפחות ל-21, שזה לא יהיה ממש, 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 כאילו אצבע בעין של מי שמשרת.
כאילו אנחנו נותנים להם צ'אנס של 3 שנים לשרת, ואז אם לא, אוקיי, בסדר, לכו לעבוד.
לפחות לכו לעבוד, כי שיעור התעסוקה של הגברים החרדים הוא נמוך בעשרות אחוזים ביחס לגברים שאינם חרדים, כי הדמוגרפיה, במובן הזה, לרעתנו, כן, זה לא אמירה אנטי-חרדית, שיהיו כמה חרדים ככל אשר על שפת הים, אבל אם הגברים החרדים לא ילכו לעבוד בשיעורים גדולים יותר, הרי שהדמוגרפיה נגדנו, וב-2065, זה המספר ששמו על השולחן באגף תקציבים באוצר, עוד לפני המלחמה, המיסים הישירים, כלומר מס ההכנסה שכל אחד ואחת מאיתנו משלמים, יצטרכו לעלות ב-16%, אם שיעור התעסוקה של גברים חרדים לא יעלה. זה עד המלחמה.
יפה. ואז התחילה המלחמה, ואנחנו כולנו מכירים את הנטל הביטחוני, ואנחנו רואים את משרד הביטחון מבקש גם להאריך את שירות הסדיר, וגם להאריך את משך הזמן שחיילי מילואים יעשו מילואים, ובד בבד צריך לפתור את העניין הזה של גיוס החרדים.
ממש ככה, ולכן, אתה יודע, עד המלחמה היו אומרים לך, גם במערכת הביטחון, אגב, לפני המלחמה הסכימו להוריד את גיל הפטור אל מתחת ל-23. הם כבר היו בדרך למשהו שהוא בין 23 ל-21, תנחש מספר...
22.
והקונספציה, הנה, השחלנו אותה גם לכאן, הקונספציה השתנתה, כי חסרים חיילים.
כן.
זה מאוד פשוט. ואז פתאום הגברים החרדים, שאותם באגף התקציבים רצו נורא לשלוח לשוק העבודה בגיל 21, פתאום לא נעים לדבר ככה על בני אדם, אבל הם הפכו למוצר תחליפי. אנחנו חווים מדינה שהכלכלה שלה מושפעת בצורה משמעותית מזה שיש בין 200 ל-300 אלף מגויסי מילואים, או לפחות זה מה שהיה בתחילת המלחמה. אנחנו רואים לא רק את הנטל שמשפחות סוחבות ואת הנטל הפרסונלי האישי של אנשים. זה הופך להיות נטל גדול על הכלכלה שלנו, בטח ובטח כשברור שתפיסת הביטחון של ישראל תשתנה. הצבא הקטן והחכם וחצי צבא מקצועי לא סיפק את הסחורה באירוע הזה. בניין הכוח יצטרך להשתנות, כל מיני מילים כאלה שביטחוניסטים אוהבים להשתמש בהם. ולסיפור הזה יש השלכות כלכליות, וגם לעניין הזה מצמידים במשרד האוצר תג מחיר, ואומרים, העלות של הערכת השירות, גם שירות הסדיר שכבר התחיל להתקצר, וגם של הגדלת מספר ימי המילואים בצורה מאוד מאוד משמעותית, העלות של הדבר הזה בעשור הקרוב מגיעה ל-104 מיליארד שקל, שזה לא רק, אתה יודע, הלוף במנקים והתשלום לבעלי עסקים שלא הולכים לעבודה וכן הלאה, זה גם האובדן של התוצר למשק, כי מה לעשות, יש מתאם גבוה בין יפי הבלורית והתואר שמשרתים במילואים, ליפי הבלורית והתואר שגם מחזיקים את הכלכלה שלנו, מעמד ביניים פלוס מינוס, מתפרנסים בסך הכל בצורה יפה, משלמים בסך הכל הרבה מיסים, זה עולה הרבה כסף.
כן.
כשהם הולכים למילואים במקום לעבודה, ואז באים ועושים במשרד האוצר חישוב, ואומרים, אילו היו מתגייסים, אחינו החרדים, שבימים האלה כמעט ולא מתגייסים לצהל, המספרים הם זניחים מאוד, הרי שאפשר היה לחסוך 7 חודשים משירות הסדיר של כל חיילי הסדיר, או לחילופין, אם אתה רוצה ללכת על הכסף הגדול, אפשר היה לוותר על 86% מימי המילואים. היית שם חייל חרדי בכל, במקום חלק גדול מהמילואים ניקים, וחייל לוחם מילואים, שעושה היום 36 ימים של תעסוקה מבצעית בשנה, וגם צפוי לעשות את זה כנראה בשנים הבאות, כי השלום לא בדרך לפרוץ כאן,
כן.
והוא היה עושה 5 ימים מילואים.
יפה. וכל המספרים המהממים האלה, איכשהו שכנעו את הממשלה לעשות הפוך. וככל שידוע לנו, ההצעה שמונחת על שולחן הממשלה היא לא להוריד את גיל הפטור, אלא להעלות את גיל הפטור. כלומר, שחרדים בשביל לקבל פטור סופי וחלוט משירות בצהל, יצטרכו לא לעבוד ולהישאר בישיבה עד גיל 35. כשאני מניח שהרציונל מאחורי המהלך הזה היה, שאף אחד לא ירצה לעשות דבר כזה, ולכן הם יתגייסו בהמוניהם לצהל, רק שלא נראה לי שזה הולך.
כן, זו אחלה הנחה, זה יכול היה להיות, יש מלא דברים כאלה שקורים, שאני כאילו אומרת, לוואי, אם היינו חיים בעולם סטרילי, וואו, זה היה ניסוי מדהים. כן. או אם היו לנו דלתות מסתובבות, והיה אפשר אחר כך ללחוץ על הכפתור של האנדו, וואו, כאילו, איפה קנמן וטברסקי שיעשו את הניסוי הזה? אבל זה כבר היה ככה. בעבר, גיל הפטור היה הרבה יותר גבוה. המחשבה שאנשים יגידו, אני לא מוכן לשבת בישיבה עד גיל 35, לפיכך כבר בגיל 23 אני ארוץ להתגייס לצבא, או כדי שאני אוכל לצאת לעבוד לפני גיל 35 בצורה חוקית, כי אגב, הציבור החרדי, לפחות בכל הדוחות הפורמליים, זו לא עלילת דם שלי, נחשד שיש לו נתח משמעותי בכלכלה השחורה, אז גיל הפטור הגבוה הזה לא שלח אנשים לשוק העבודה, ולכן, שוב, אנחנו מדברים לפני שהתחילה ישיבת הממשלה, ויש עוד תיקונים ושינויים בנוסח, אפשר לחשוב גם שזו עז.
כן.
כי אין הרי שום היגיון במספר הזה 35, זה הופך את זה גם רע לגיוס, וגם עוד יותר גרוע לכלכלה.
יש בזה, ההיגיון היחידי, אגב, שאני מוצא בזה, הוא היגיון פוליטי.
זהו, אני רוצה להציע שזה משרת, היחידים שמשרת אותם הדבר הזה, בעיניי לפחות, הם ראשי המפלגות החרדיות, זה מאוד מאוד נוח ברגע שהציבור שלהם כבול לישיבות פורמלית, או לפחות לא יכול לצאת לשוק העבודה עם תלוש כדת וכדין, הרי שהוא מוצא את עצמו סמוך על שולחנם של פרנסיו, ראשי המפלגות החרדיות, והם יכולים פעם אחר פעם להציג את עצמם כמי שמביאים את הסחורה, וכל פעם מצליחים להציג דיל פוליטי טוב יותר. הנה, אנחנו מגדילים את קצבאות האברך. ולכן, אתה יודע, אנחנו אומרים, אין התכנות כלכלית לדבר הזה. אבל האומנם אין התכנות כלכלית לזה, כשאתה מסתכל על זה בפריזמה הצרה, כן. הפנים חרדית,
כן.
לא בפריזמה של לאן אנחנו הולכים דמוגרפית עוד 10, 20, 30, 40 שנה, מי ישלם על זה, כשהאוכלוסייה העובדת תלך ותקטן אם שיעור התעסוקה של הגברים החרדים לא יעלה. ברמה החרדית, תראה איזה יופי זה מצליח. אנחנו מסתכלים על הדילים שהצליחו להשיג בהסכמים הקואליציוניים. קצבאות האברך עלו, זה מעט מאוד כסף, אומרים לי חבריי החרדים, אבל זה עדיין יותר מכפי שהיה קודם, והם חיו מהמעט הזה.
כן.
והתקצוב לבתי הספר עולה, שזה אומר, והמשכורות של המורים והמורות יעלו, כשחלק גדול מהאוכלוסייה גם מתפרנס מהמקצועות האלה. אז תראה איזה יופי, יש ברכה.
ובמקביל אין גיוס לצהל.
ובמקביל אין גיוס לצהל.
כן.
כלומר, מה טוב?
אין בכלל בעיה שצריך לפתור. למה הממשלה כל כך עסוקה בלפתור משהו שמבחינת חרדים לא צריך לפתור אותו, הוא פתור.
ממש ככה, ומבחינת חברי הכנסת החרדים, תראה איזה יופי, הם מוכיחים את עצמם. לבוחרים שלהם אין חלופות, הם יצביעו למי שידאג להם. מה, מי מאיתנו לא רוצה פוליטיקאים שמוכיחים את עצמם? כן. הם מוכיחו את עצמם.
תכלס. אוקיי, לפני שהדבר הזה, לפני שההצעה הזאת עולה לשולחן הממשלה, ממש רגע לפני, משרד האוצר, אגף התקציבים במשרד האוצר, שלח מכתב לשר האוצר, עם העתקים לכל העולם ואשתו, על כך שהם לא היו חלק בכלל מהמגעים לגיבוש ההצעה הממשלתית הזאת, אבל מאחר שיש לה בכל זאת השפעה כבדה על המשק, הם כן רוצים להגיד את דעתם בנושא. זאת אחרי שבטיוטה לפחות הממשלה כתבה שכאילו זה בכלל לא משפיע על המשק בכלל שום כלום. אז המונה לתקציבים הוציא מסמך די מפורט. מה הוא כותב שם?
במילה אחת שזה רע.
כן.
בשתי מילים שזה רע מאוד. בשלוש, אסון כלכלי נוראי. אני לא מצטטת, כן, המילים האלה שייכות לי. אבל מה שהוא אומר זה סיכום של הדבר הזה. קודם כל, העלאת גיל הפטור, הוא כותב, ניסיון העבר מלמד, לא תריץ את הגברים החרדים לבקום. מה שהיא כן תעשה, זה לפגוע בשיעור התעסוקה של הגברים החרדים, שהוא גם ככה נמוך, והוא האתגר הכלכלי הגדול של מדינת ישראל.
כן.
זה היה נכון לפני 7 באוקטובר, זה נכון גם היום.
אוקיי, אז אגף תקציבים אומר שהצעד הזה שהממשלה הולך לעשות הוא רע. הוא מציע משהו אחר, הוא מציע חלופה כלשהי?
הוא מציע לגייס את החרדים.
אוקיי.
קודם כל. והוא מציע לגייס אותם לשירות מה שנקרא אפקטיבי. כזה שהם יוכלו באמת להחליף בו חיילים קיימים שממלאים היום תפקידים. כי אחד הדברים, אתה יודע, מה שתפס לנו מטבע הדברים בהיבט הכלכלי מאוד את העין, זה סיפור גיל הפטור של 35, אבל עוד דבר שנכתב בהצעה, כי שוב, אנחנו חיים בעולם של תמריצים חיוביים, לא תמריצים שליליים, כשזה מגיע לגיוס חרדים, לפחות בהצעה הזאת, זה שצריך לייצר עוד מסלולים יהודיים לשירות חרדים.
כן.
ואני בימים האלה, כשאני מדברת עם חברים חרדים ועם כל מיני מובילי דעת קהל בחברה החרדית, נותנים לי כל מיני הצעות. אולי נגיד ששירות בידידים זה משהו לשירות צבאי.
הארגון הזה שעוזר לך להחליף גלגל.
ללכת להחליף פנצ'ר, שזה שירות מבורך, אבל אני לא יודעת אם זה משהו לשלוש שנים. אולי נגיד שהתנדבות ברשות הטבע והגנים. כל מיני דברים. ומה שאומרים באגף התקציבים, זה אם אתם רוצים להסתכל על זה בפריזמה הכלכלית, אני אומרת את זה במילים שלי, כן, הם לא התנסחו ככה, אבל אם אתם תלכו לכל מיני בלופים של שירות, ולא תגייסו את הגברים החרדים לליבה של העבודה הצבאית.
כלומר, לתפקידי לחימה.
להיות תותחן, להיות טנקיסט, להיות תומך לחימה, וכן, לא כל החיילים שאינם חרדים, הם לוחמים בהכרח, לא, אף אחד כאן לא מתכחש לזה, אני חושבת.
כן.
אבל הם אומרים, הגיוס, צריך להיות גיוס, וצריך להיות גיוס אפקטיבי, ואין בעיה, תיתנו פטורים, אבל תיתנו פטורים לעילויים בתורה. אתה יודע, אולי בן גוריון רוקד עכשיו בקבר, נראה לי שלזה הוא התכוון. אז זה המסר. ובעצם מה שהם כותבים זה, אם אנחנו נלך על המתווה הזה, אנחנו נדחוף את הצעירים החרדים להישאר בשוק העבודה, לא להשתלב, ואנחנו בעצם נגרום לזה שהחברה בישראל תשלם מחיר כבד ומכופל, כך כותב הממונה על התקציבים, בהיבט הביטחוני נתוני הגיוס של הציבור החרדי אינם עולים על אלפים בודדים בשנה, בפועל ניתן פטור לרובם המוחלט, בהיבט הכלכלי, ההתניה בין אי גיוס גברים חרדים לבין אי השתלבותם בשוק העבודה, הביאה ליצירת דפוסי תעסוקה המייצרים נזקים ארוכי טווח לכל המשק, או בעברית, אם צריך לצאת עם מסר אחד מהפרק הזה מבחינת אגף תקציבים, זה בואו ניפטר מצמד המילים הזה גיל הפטור. זה לא עושה שום דבר טוב. זה סתם איזה פיקציה כזאת שאנחנו מדברים עליה כדי לגרום לעצמנו להרגיש טוב.
כן, פשוט תנו להם ללכת לעבוד וזהו. לפני סיום, מילה אולי ליאל על זה ש... הדרג המקצועי במשרד האוצר באמת לא היה חלק מהדיונים האלה, עד כדי כך שברגע האחרון, שנייה לפני ישיבת הממשלה, הוא הוציא איזה נייר עם מלא מילים וגרפים. מה זה אומר על המשקל הסגולי של אגף תקציבים ושל משרד האוצר, באירוע הזה בפרט, אבל בממשלה הזו בכלל?
אני רוצה להרחיב את זה ולהגיד שזה לא רק הדרג המקצועי במשרד האוצר, גם במשרד המשפטים, לא היו מעורבים עד הרגע האחרון, ולכן אנחנו רואים הערות של היועצת המשפטית לממשלה עכשיו. גם במערכת הביטחון, אגב, לא ממש היו מעורבים. ומה שאני חושבת שהוא באמת בעייתי, מצער אותי באופן אישי, אבל אפשר להתווכח על זה, זה כמה שזה עבר בשקט. במובן הזה, שאם לפני, לא רוצה להגיד שנה, זה כבר לא היה נכון לדעתי לפני שנה, אבל אם לפני שנתיים, שלוש, ארבע, חמש בוודאי, היה קורה מהלך כזה גדול ומשמעותי, עם השלכות כאלה הרות גורל על עתידה של מדינת ישראל ועל ההווה שלה, ודרג מקצועי במשרדים, משרדי המדיניות המובילים, שזה אוצר ומשפטים, ובאירוע הזה גם מערכת הביטחון היא קריטית, לא היה מעורב, היינו שומעים את הדפיקות על השולחנות, מהעוטף בדרום ועד העוטף בצפון, זה היה מהדהד בכל מקום, והיום זה עבר בכזה שוויון נפש. אתה יודע, אני רואה כל מיני ציטוטים בכל מיני מקומות על איזה כעס של הדרג המקצועי. האמת שמה שאני שומעת זה בעיקר לאות. ראינו את הטיוטה, נכתב בה שהנתונים הכלכליים הם לא רלוונטיים, כי יש רובריקה שמחייבת למלא בכל נוסח של החלטת ממשלה, מה העמדה המשפטית ומה העמדה הכלכלית וכן הלאה. נכתב בטיוטה שזה לא רלוונטי. ואני חושבת שכבר יש איזה שוויון נפש לגבי זה, ויש איזה לאות של הדרג המקצועי במשרדים. הם כבר לא ממש מצפים שיקשיבו להם, לא נעים לי להגיד. זו ההתרשמות האישית שלי, כן?
ואם זה אכן כך, אז זה היום ונורא, כי השירות הציבורי, פקידי הציבור, עובדי הציבור, הם בדיוק שם בשביל זה.
ואגב, אתה יודע מה? אני לא הייתי אוהבת את זה בכלל, אבל זה ממש, הייתי מכבדת דרג פוליטי שהיה בא, מסתכל על הנתונים, מבקש לראות אותם מיוזמתו, ואז אומר, זה ירסק את הכלכלה? וואלה, סבבה, יותר חשוב לי משהו אחר.
כן.
אני בוחר ללכת על שלמות העם, או אני בוחר ללכת על זה שקריטי שתהיה ממשלה כרגע, אבל אם אתה מקבל החלטה אחרי תהליך כזה שבו בחנת את הדברים ושקלת אותם, זה עוד משהו שיותר קל לחיות איתו.
אני מסכים. אז זה המצב שבו הדברים עומדים עתה, לפני החלטת הממשלה. גיוס החרדים לא ייפטר ביממה הקרובה, הוא ילווה אותנו בחודשים הקרובים, וימשיך להסיק גם את הממשלה וגם את הציבור. ליאל קייזר, הפרשנית הכלכלית של כאן 11, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה.
אתם ואתן האזנתם לעוד כיסון מבית חיות כיס. את העורך שלנו אנחנו מחפשים בימים אלה. המפיקה שלנו היא ליהי צדוק. את הסאונד ערכה חן עוז. המתמחה שלנו הוא לאל אוחנה. במערכת חיות כיס תמצאו גם את ציל אברהם וגם את אלון אמיצי שנמצא במילואים. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם.